תראית את זה בקורס הזה, שזה לא. חוץ מחשב. טוב. אני רוצה לעשות את הרעיון הזה של מתחיל בגנות וסיים בשבח, שאני רוצה כמובן לדרוש עליו דרשה שמתחיל ביום הזיכרון ומסיים ביום העצמאות. ועל גם השנה איזשהו מישהו שירער על לא סתם אנשים שכואב להם עוד יום הזיכרון ברמה האישית. יש משפחות שקשה להם מאוד המעבר הזה אחד, המעבר החריף בין יום הזיכרון. אתם שמעתם? אלה זה הדים כל שנה יש, גם השנה היה. כן? להגיד שגם השנה זה שנה. עם כל שנה, וגם השנה היא בכלל השנים של כל שנה. אבל טוב, מצאתי במערל שלושה הסברים לעניין הזה, בסדר? למה יש צורך, למה חשוב להתחיל בגנות ולסיים בשבח, בסדר? זה, בואו נראה את הדברים. אחר כך מצאתי משהו אצל הרב קוק, גם לי יש מה לומר, אבל כאילו אנחנו מדברים על פסח, כאילו, אנחנו מדברים על פסח בערב יום הזיכרון. אז תראו, נצח ישראל פרק א', נצח ישראל זה הספר של המהר"ל שעוסק בענייני הגלות והגאולה. והוא רוצה להצדיק למה כשהוא עוסק בגאולה, הוא צריך לעסוק בגלות. כי הוא אומר, כאשר הדבר הטוב נודע מהופכו ידיעה אמיתית. כל דבר נודע מהופכו, מההיפוך שלו, מהקונטרסט שלו. אתה קולט דברים וקליטת. וכן כל הדברים נקנה הידיעה בהם מן ההפך. כי אם נראה השחור יכול לדעת מראה הלבן שהוא הופכו, וכן כל ההפכים מן האחד נקנה הידיעה בהפך שלו. מוסכם הוא על ידי הפילוסופים כמובן, כי ידיעת ההפכים הוא אחד. זאת אומרת, בעצם המושג, זה מה שמאפשר לך את, בשביל אמרו בערבי פסחים, כן, זה מאוד מעניין, הוא אומר, זה מוסכם על ידי הפילוסופים, כי זה חוק של מה? חוק של ההיגיון, חוק של התבונה, אנושית, חוק לוגי. ולכן אמרו בערבי פסחים, בהגדה מתחיל בגנות, הוא מסיים בשבח. ולמה מתחיל בגנות? מה העניין? רק מפני שאין לשבח הכרה אמיתית, רק מן ההפך. אז כמו שביציאת מצרים צריך להתחיל בגנות, סיים בשבח, עכשיו הוא סוחב את זה לספר שלו נצח ישראל, לכן אין לפרש עניין הגאולה האחרונה, אם לא שנעבר עניין הגלות והחורבן. אוקיי? אתם מבינים? זה פרק א' של ספר נצח ישראל. הפרקים הבאים הוא עוסק דווקא בהגדות החורבן שבסכת גיטין, כי זה מה שהוא אומר, כדי לדעת על הגאולה העתידה, צריך לדעת קודם הגלות והחורבן, שבזה ודעת טוב והתשועה שאנו מקווים, וכאשר אנו באים לבאר עניין הגלות יהיה אמיתי, צריך לבאר קודם הסיבה לגלות. והדברים ממשיכים על הגלות, וזה המשך הפרקים הראשונים של ספר נצח ישראל. בכל אופן, בעקיפין, הוא אומר לנו את התזה שלו, למה מתחיל בגנות וסיים בשבח, והסיבה היא שאתה רוצה ממש להבין טוב את השבח, אתה חייב להתחיל בגנות. זה הדרך הטובה ביותר להכיר את השבח, ואנחנו רוצים להכיר את השבח, צריך להכיר את השבח, וכדי להכיר את השבח צריך מה? להתחיל בגנות ולסיים בשבח. זה לא עניין שאנחנו פתאום תופסים את הגנות, אלא בעצם הגנות מעצימה את השבח. ברור? פירוש ראשון. פירוש שהייתי קורא לו פירוש קוגניטיבי, כן? מכירים את הכתמים השחורים האלה, את הקשקושים השחורים האלה, בגלל שהרקע הוא לבן. אוקיי? מכירים את הלבן בגלל ש... טוב. איפה הוא המקום שבו הוא מתעסק בדברים האלה? בספר גבורות השם. גבורות השם הוא הספר שעוסק ביציאת מצרים, ושם הוא מפרש את הסוגיות הרלוונטיות, ותשים, כן, תנן בערבי פסחים, מתחיל להיות מסיים בשבח, דורש כל הפרשה כולה וכולי, זה המשנה, זה הגמרה, ופירוש. כן. עכשיו הוא מסביר. כי אין להתחיל בשבח מיד מי שפר תחילה הגנות, שאז היה משמע שהייתה הוצאה במקרה, שכך קרה, שנעשה טובה זאת לישראל שלא כיוון הפועל אל הפעולה. זאת אומרת, אף על פי שדבר, זה שדבר ב' בא אחרי דבר א', זה לא אומר שבא ב' בא בגלל שמישהו שם לב שקרה א', אלא זה רצף הדברים. קודם היה א', אחר כך היה ב', אבל זה עדיין לא אומר שיש זיקה בין א' לבין ב'. היה X, אחרי X בא Y. זה סדר האלפאבית הלועזי. זה אומר שיש רצף מעניין בין X ל-Y? לא, זה בא אחרי זה. אוקיי? אז לא יהיה משמע שכיוון הפועל אל הפעולה. וזה כי יש שני סוגים של פועלים. יש שני סוגים של אנשים שפועלים פעולות, או ש... האחד הוא פועל במקרה, והשני הוא פועל בעצם. כלומר, משהו שהוא פועל במקרה הזה, הייתה תוצאה, תוצאה לא... קשה לומר שכיוון מישהו אל התוצאה הספציפית הזו, אבל נוצרה תוצאה למשהו. בסדר? זו תוצאה, תוצאה מקרית, לבין תוצאה שהיא התוצאה המכוונת. בסדר? פועל בעצם, פועל במקרה, מבינים? הפועל במקרה, משל זה הבית שהוא נשרף, ובא מטר וחיבה את השריפה. אז מה יגיד האדם שראה את זה? הוא יגיד, וואו, איזה מזל היה לי שבדיוק אז ירד גשם. ואדם שלא ירד לו, איזה מזל לא היה לי שלא ירד גשם בזמן שהבית שלי נשרף. אז המטר, הגשם, פועל הכיבוי. אבל הוא פועל במקרה, קשה לומר שהגשם כשלעצמו התכוון למה? לחבות פה. יותר מזה, הגשם בכלל לא בא לחוות, הוא בא להיות גשם. הכיבוי של האש הוא פועל במקרה שלא היה מכוון לחבות, ואין המטר נמשך אחר השריפה כלל, כלומר אין שום זיקה בין הגשם לבין מים, לבין השריפה. הגשם הוא לא מענה על שריפות. אם כבר הוא מענה על הצורך של האדמה במים, או צורך של האדם במים, או צורך של הבריאה במים, לכן זה ברור שהוא לא, התפקיד המרכזי של הגשם הוא לא כיבוי שריפות. במקרה. השני פועל בעצם ובכוונה, כגון מי שרואה ביתו נשרף ומחבא אותו. זה שאתה עכשיו הולך לחבות את השריפה, ברור שאתה פועל בעקבות השריפה, ואתה עכשיו עושה משהו שאחרת בכלל לא היית עושה אותו, לא היית לוקח דליים ושופך על הבית. לא ראינו אנשים עושים את זה, אלא אם כן יש שריפות בבתים. כיוון שהיה כוונתו הראשונה, כלומר המטרה הראשונית של הפעולה הזאת של האדם, היא לחבות את השריפה. הפעולה הראשונית של הגשם היא בכלל לא לחבות את השריפה. לפיכך, אילו היה מספר הטובה לישראל בלי הגנות, כלומר, אז לא היינו יודעים, פתאום. היה אפשר לחשוב כי במקרה באה הגאולה, כמו שבמקרה הגשם כי באה מה? השריפה. לפיכך יתחיל קודם הגנות, ויאמר בשביל הגנות שהיה לישראל, הקדוש ברוך הוא שם לב ועשה עם מה שעשה. והפעולה היה נמשך אחר הגנות. כלומר, הפעולה, פעולת ההצלה, פעולת הגאולה, פעולת השבח, היא באה להיות מענה על המצוקה שהגנות מתארת אותה. וזה פועל בעצם שהיה מכוון על המעשה שעשה, והוא בשביל הגנות שהיה לישראל, הציל אותה מן הגנות. לכך שמח דבריו אל הגנות שראה הקדוש ברוך הוא את הגנות והוציאנו ממצרים. כלומר, יש פה איזו תפיסה שלא רק שאתה לא יכול להבחין בגנות אם אין רקע של שבח, אתה לא יכול להבחין במה? בשבח אם אין רקע, אם אין גנות. זה מה שהוא אמר איפה? בנצח ישראל. אלא שהוא אומר שתבין שהשבח הזה הוא לא סתם שבח, הוא שבח מכוון. חשבו
שקדוש ברוך הוא
יעשה
פעולה לא מכוונת?
לא, 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 לא. הקדוש ברוך הוא, יש לו כל מיני כובעים, ויש לא מעט דברים שהוא עושה בצורה לא מכוונת, כן. זה צורה כללית, למשל, כוח המשיכה. לא מושך, קשה לומר שהוא מושך אותך בצורה מכוונת. קשה לומר שאתה לא חלק מהברכה שבכוח המשיכה. אבל קשה לומר שזה משהו מאוד אישי, שאתה גם חש בזה משהו מאוד אישי.
בלי הגנות, מה היינו חושבים?
מה?
בלי הגנות, מה היינו חושבים?
היינו חושבים שלא היינו מייחסים לזה, היינו חושבים שזה חוק טבע כזה, שיש גבול לכמה אנשים יכולים לסבול, או כמה שהמציאות מאפשרת להם. לא יודע, כל מיני דברים אחרים יכולים לחשוב שזה בא להעצים את זה שפה משהו מכוון אלינו. תראו, זה כבר כן קשור לכוזרי. אני אמרתי לכם את זה כמה פעמים, שהשם אלוקים זה בדיוק מה שרוצה לומר רבי יהודה הלוי. השם אלוקים זה משהו כללי מאוד, הוא לא משהו שהוא דווקא מכוון אליי. חוקי הטבע לא מתכוונים אל אף אחד מאיתנו באופן אישי. קשה להרגיש גם עם חוויה של התכוונות אישית, כשזה גם קורה לי וגם קורה לך. הדוגמה שאמרתי לכם פעם, ככה לסבר את האוזן מה שהיא יכולה לשמוע, שאם תבוא בחורה נורא נורא נחמדה, תגיד, תשמע, מצאת חן בעיניי. תמיד אני אומר, אני אוהבת אותך, אבל זה קצת קשה לי, אז אני אגיד. מצד אחר בעיניי, אז בשלב ראשון אתה תהיה מאוד מוחמא. בשלב שני, כשתראה שהוא מגש גם אליו וגם אליו וגם אליו, ובעצם לכל אחד פה בסביבה, אז כוח המשיכה אומר לך מצאת חן בעיניי, אבל גם הוא וגם הסטנדר הזה, וגם אנשים שממש לא בא לך עליהם, גם הם מוצאים חן בעיני כוח המשיכה. אז אל תמכור לי שאתה מרגיש את זה באופן אישי. כלומר, אתה יכול למכור לי, אני לא אקנה. כי, אז אתה מבין, זאת אומרת, המושג לחוות את זה כאילו משהו אישי, זה, 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 אז הייתי יכול לתרווה, זה חוק טבח, משהו נורא כללי, לא הייתי אומר משהו שאני חייב באופן אישי להגיב, ואני גם רוצה, לא רק חייב, שאני מרגיש שזה נעשה לי נס, נעשה לי בשבילי, זה חוויה מיוחדת. טוב. וכאשר תבין עוד תדע עוד, זה משפט ממש נכון תמיד. כי השבח שקודם לגנות יותר שבח. כבר אמרנו באופן אחד, עכשיו הוא אומר בעוד אופן, כבר אופן שלישי. מה? לא. כי בנצח ישראל הוא אמר סתם, זה חוקי התודעה האנושית. התודעה האנושית לא קולטת דבר בלי הקונטרסטים. אתה לא יכול לראות את הצהוב שיש פה בספר בלי הרקע שמתחתיו. אתה לא יכול לראות את השבח בלי גנות. אתה לא יכול לראות שאני גבוה אם לא תביא כמה נמוכים לידי. אז אם אני לא כל כך גבוה, אז צריך להביא כמה נמוכים לידי. זו שיטה ידועה. כן? אבל, אז כדי שתבחין בשבח, צריך לשים ליד זה גנות קצת. כן? זה בהכרה. אבל פה נאמר יותר מזה, שאתה תבין שזה התכוון אליך, שהשבח הזה, כיוון שהוא בא ביחס אל הגנות, הוא בא לפתור את בעיית הגנות, אז השבח הזה הוא שבח שהוא התכוונו אליי, שזה מחייב אותי לאיזושהי תגובה אישית, כי מכוונים אליי, אליי, כמו על עם ישראל. תכף נראה, עוד לא ראינו. סבלנות, כמו שאומרים ביידיש. כמו שתראה, כי היום קודם לו הלילה. וזה מפני כי השלימות אינו נמצא בהתחלתו בעולם הזה. כאשר הגיע נמצא שלימות, מה אי אפשר שיהיה לו אותה מעלה בתחילתו. במיוחד כאשר היא מדרגה, אספתי מילה. אבל זה תמיד טוב, יוסיף מילים כשהם לעניין. כאשר היא מדרגה עליונה אלוקית, שאינה מקבל ראוי למעלה הגדולה האלוקית, שיהיה כך מהתחלתו. לפיכך, המעלה האלוקית יוקדם לגנות, ולסוף יעלה אל מעלה האלוקית. כי כך ראוי למעלה האלוקית, שלחסרון המקבל אינה נמצאת בו תחילה. פה הוא אומר עוד משהו נוסף. קודם הוא רצה להגיד שהשבח נועד לגאול אותנו מהגנות. והוא מכוון. פה הוא אומר שאנחנו גם צריכים להבין שיש פה משהו שהוא משקף מעלה אלוקית עליונה. זאת אומרת, הדברים בעולם, הדברים החשובים, הם מתפתחים לאט לאט. הדברים, ככל שהם יותר בעלי משמעות עולמית, אנחנו כידוע לכם מפגרים. כי אלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך בני ישראל. כן? עשיו הוא נולד עשוי. יעקב הוא, יש לו עיכובים. הוא מפגר. הפיגור הזה הוא מקביל לפיגור של התינוק האנושי לעומת כל בעלי החיים שהם ממש ממש מוצלחים, ושור בן יומו קרוי שור, ואיל בן יומו קרוי איל, וילד בן יומו לא קרוי בריאה מלאה. יש מושג של קטן שהוא צריך לגדול. כלומר, יש משהו שההתפתחות המאוחרת שלנו היא לחסרון שלמותנו החומרית ולמעלת שלמותנו הרוחנית. אז כל דבר שהוא מתפתח והוא מתעכב בהתפתחותו, זה מורה על שלמותו הרוחנית העליונה יותר. ולכן עם ישראל נולד אחרי שכל העמים כבר נולדו, כי הוא מפגר בכישורים הגשמיים שלו, והוא, איך אומרים ההפך מפגר? מתקדם מאוד בכישורים הרוחניים שלו. ולכן הוא מתפתח יותר לאט. אבל כדי להבין שיש פה התפתחות, אנחנו צריכים לראות שיש פה איזשהו תהליך שהגנות שמקדימה את השבח, היא שבחו של השבח. לא רק בגלל שהשבח עונה על הגנות, לא רק בגלל שהשבח מובחן באמצעות הגנות, אלא כי זה מבחין אותו כאיזשהו תהליך אלוקי. התהליך האלוקי מאופיין על ידי זה שהלילה קודם ליום. התהליך האלוקי, הייחודי, הממוקד בהתגלות האלוקית, הוא מאופיין בצורה הזאת. זאת אומרת, אנחנו עכשיו, קודם אמרנו ככה, להבחין בשבח צריך גנות, להבחין שהשבח הוא מכוון, הוא בעצם ולא במקרה, אז צריך לראות שהגנות מזמין את השבח, או שהשבח הוא בא לענות על מצוקת הגנות. דבר שלישי הוא אומר, שזה שבח אלוקי, שזה שבח שהוא שייך לאיזשהו תהליכים שהם בעלי משמעות אלוקית. כמו שרב קוק יגיד, הרבה שנים אחר כך, שיציאת מצרים נשארה לעד האביב של העולם כולו. קורה פה משהו שהוא בעל השלכות עולמיות. לא נספיק יותר. תעברו לדף הבא. אנחנו ממש זריזים. לרב קוק יש פה פיתוח מרתק. תספרו איתי, 1, 2, 3, 4, 5, 6, שורות, כן? 8, 9, 8, צריך לקרוא מלמטה, אין מלמעלה. שורה רביעית באמצע, צריך להכיר איך, בסדר? אמנם צריך להכיר, שורה חמישית, צריך להכיר כי כל המגירות הנמצאים בחיי הכנה, הרב קוק מסביר שיחץ, חוצים, יש חיי הכנה וחיי שלמות, יש העולם מחולק כאילו לשני פרספקטיבים. ואז אומר, צריך להכיר כל המגירות הנמצאים בחיי הכנה הם הבאים כדי להקנות אותנו קניינים כאלה שישלים אותנו בהגיע זמן חיי התכלית. כלומר, ואלמלא הכוחות שנראינו כשפלים ויוצאים מתעודת הטוב והאושר שהקנינו אותם לנו בזמן ההכנה, דווקא על ידי מה שאז היינו רואים לדברים קטנים, אז דווקא הזמן ההכנה מכין אותנו לדברים הגדולים. אז אם לא היינו מתכוננים בזמן ההוא, לא היה אפשר שנבוא למעלה רוממה באמת בהגיע זמן התכלית, שצריך שיהיו אז החיים מלאים מכל טוב, מכל ידיעה וכל רשימה ראויה למלא את החיים, אורה בהצטרפותה אל הכלל הגדול, הלך ואור, ומכניס את הכל לתחילתו הרם והניסה. אף קוק, מה לעשות? יש לו משפטים ארוכים. עכשיו, מה זה מתחיל? על כן פה הוא מגיד, למה? כי הוא מתחיל בגנות ומסיים בשבח. עכשיו תראו איך הוא מסביר. להורות שהגנות היא צורך השבח. גם לפי המערה לגנות היא צורך השבח, כי אחרת לא נבחין בגנות, בשבח. אבל לא תראו מה הוא אומר. מתחיל בגנות של עבדים אינו. נם העבדות ודאי גרמה כמה דברים רעים, כמה תכונות נשחטות, ואין צריך רעות וצרות בהווה שלה לאותם הסובלים אותה אז. אבל היא גם פיתחה אצל בני האדם את תכונת ההכנעה. וההשתעבדות למי שראוי להשתעבד, להיות עבד השם באמת, להיות יכולים לבטל הרצון העצמי והנטייה עצמית בשביל קבלת עול מלכות שמיים, שישראל מציינים בה. ושהביאו בזה ועתים להביא לטובה רבה להם לעולם. גם זה ההכשר נקנה על ידי קניין עבדות ורגיע שיבוד שאחרי סיגי וצופו וכו' תתתתתם וכולי. אני, תראו, זה משפט ארוך. מה הוא רוצה לומר? צריך את הגנות, כי הגנות היא חיונית כשאנחנו מגיעים לשבח. כי אנחנו לא רוצים להפסיד את המעלה של היכולת שלנו להשתעבד לרצון שהוא חיצוני לנו, כי הוא יכול לעזור לנו לעבוד את השם, אז אנחנו רוצים שהגנות תלווה אותנו בתקופת מה? בתקופת השבח. אנחנו רוצים לקחת מתקופת הגנות גם כן כל מיני הישגים שהם יכולים להיות רלוונטיים בתקופת השבח. מתחיל בגנות סיים בשבח, כי אני רוצה, לא רוצה לבטל את מה שהיה שם, לא רוצה להגיד כל זה לא היה שווה כלום, לא. קרו שם דברים שבהקשר שהם היו, הם היו נוראיים, אבל עכשיו הם מאפשרים לי ליהנות מעוד כמה דברים שקודם לא ידעתי ליהנות מהם. כמו זה מאפשר לי להשתבד לרצון השם. זה עוד קל. יש מחלוקת אם גנות זה גדות של עבדים היינו, או מה גנות של מה? עכשיו הוא יגיד שגם העבודה זרה עוזרת לנו בעבודת השם. בואו תראו. איפה זה יהיה כתוב? תמשיכו הלאה, 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 הלאה. עד כתוב, כשם שהגנות של העבדות גרמה לשבח מצידה, כן הגנות של מתחילה עבדי עבודה זרה יובותינו גם כן גורם לשבח. אתם איתי? מצאתם? שם פני יתרונם הקדוש שרים תיאתם לרוחנות צריך להיות בתיותם בתור עם קדוש תמיד להודיע שם השם האל הקדוש בעולמו, הלא יכול היה להיות משתמת ידם גרם מכוח הדמיון. באותו הצד שכוח הדמיון הוא צריך לשכלו של עולם תיקונו. למה? כי צריך את זה להכשרת ההנאות והעידונים האפים שבאים מיסוד ההכשר הדמיוני והנטייה בכלל לחוזק גופי. שכוח הסכת גאות הרוחניות מכניעתו, כלומר היינו יותר מדי רוחניים. חס ושלום. לכן מה? על כן, כדי ליתן שורש בגזע לבעל יבולה לצד הדמיוני האחורי לגמרי, הכין אדון כל המעשים ברוך רתיעה קודם, שמתחילה עובדי עבודה זרה יאהבותינו, שבגנים הבסיסיים שלנו יש גם פוטנציאל למה? לעבודה זרה. וזה מבטיח שהיכולות החומריות והדמיוניות לא ייבטלו מעם ישראל. תראו, זה נועז מאוד. והתגערה בהם למדי התכונה החומרית וכישרות דמיוני בינה נפרזה, מחר שלא היה שכל תראו שדו הוא דעת אלוקים מהכבתו. ומזה יצא השבח שעכשיו, שכיוון המקום לעבודתו, יכולים אנחנו להשאיר את תכונתה של העבודה האלוקית, את עוד אחרי זה לצג אלוקי התאור, בכלותם כישרונות שבאנו מסוד הגזע המקורי של עובדי עבודה זרה יהיו אבותינו. שזה נותן אימוץ לכוח הגופי וכישרון הדמיון שימצא אחר זיקו את מקומו המוגבל. אתם מבינים מה שהוא אומר? יש לו תפיסה נוספת. שבעצם הגנות מעצימה את מה? לוקחים גם מתקופת הגנות משהו לתקופת מה? אתם מבינים מה שהוא אומר פה? וזה מה שכתוב בעצם באור החיים הקדוש. למה אוכלים מרור עם ה... זה הרב ברויר היה תמיד מביא לנו את זה. מצות על מרורים לפי שכתוב למה שראינו שאמר השם צריך שתהיה שיהיה שלם. זה יגיד שדעת עליון להראות בחינת הגדולה וחירות ואין רשות אחרים עליו. אז למה צריך גם את המרור? לפי זה גם אמורים שיצב השם הוא לצד, כי כן דרך אוכל היציל יכול ללמוד דבר אחד, כי בזה יערב לכך האוכל ויוכל בכל אהבת נפשו. למה אוכלים מרור עם? כי מי אוכל בשר לבד? תמיד אוכלים אותו עם איזשהו מה? דבר אחד. מה? לא, לא, לא. זה יותר אומר, אדם אוכל גפילטע פיש עם חריין. אדם אוכל בשר טוב עם מה? לשונות במה? בחרדל, נכון? כלומר, זה מעצים את הטעם. עכשיו, לא כי השילוב המיוחד של שני הדברים ביחד נותן לזה משהו הרבה יותר עוצמתי. עכשיו, המשל הוא שכשאתה תופס את השבח לחוט, את הגנאי לחוט, אתה מפריד את יום הזיכרון מיום העצמאות, אז אתה אומר, יש אבל, ואחר כך יש, נכון, ברוך השם שזכינו שאחרי כל האבל הזה, יש גם כן מה? עצמאות. אבל אתה לא מבין שכשאתה מחבר אותם ביחד, אתה מקבל משהו עם עוצמה הרבה יותר גדולה. כשאתה לא מפריד בין יום העצמאות ליום הזיכרון. כשאתה מבין שאתה הכנה ליום העצמאות היא ההבנה של העוצמה, של המסירות נפש, של המחירים, שכולנו נדרשנו ושילמנו, אז אתה אומר, רק חי, זה משהו רציני כזה. אני לא יכול להתחס סתם איזו שמחה כזאת. זה מעדן ומעמיק את השמחה להיות מכוון למקומות העמוקים של הדברים. כשאתה לא עומד על כך, כשאתה לא יודע לחבר את המציאויות הללו, אז אתה יכול להגיע לשמחה של התעוללות, לשמחה שהיא מנותקת מהעומק של האחריות שקיים בדבר. החיבור הזה של הגנות והשבח, החיבור הזה של ה... הוא נותן... הוא נותן פרספקטיבה יותר שלמה של הדברים. אתה קולט באמת את ה... אז זה מה שהוא אומר, כשאתה כבר אוכל את הבשר, נכון, כשאתה בתוך הגנות, זה רק גנות. חיין לבד, חוץ ממזוכיסטים מיוחדים, וכאלה שמרגישים שאם הם לא יאכלו גם חיין, לא ייתנו להם לאכול חרוסת, אז הם מקפידים על החיין. אבל התפיסה הזאת, שכשאתה תופס את הדבר בחוליותו, אז אתה מקבל את הדבר בעוצמה הרבה יותר גדולה, היא הרעיון שמופיע פה, גם למעשה כולם מדברים על הצורך לזקוק את הדברים, אבל האור החיים אומר שבאיזשהו מקום, כשאתה מגיע כבר לשבח, אז אתה לא אומר, זה התחיל. אז אתה מבין בעצם, עכשיו שאני בתוך זה, אז אני מבין שהגנות נותנת מימד עומק לשבח. אז גם אצל המהר"ל הגנות נותן מימד עומק לשבח במובן הזה שזה בכוונה וזה אלוקי. אני לא חושב שזה דברים שהם מנותקים, אבל אני חושב שאני לומד מזה בכל אופן את החשיבות של באמת שלפעמים הגנות מעמיקה באמת את חוויית השבח, כי היא מעמידה אותו בצורה יותר מדויקת. היא משאירה אותו לא איזה שבח פרוע, שבח מנותק, שבח שהוא... טוב, היה לי רע, עכשיו טוב לי, עכשיו טוב לי, לא מעניין אותי מכל מה שהיה, רוצה לשכוח מה שהיה. לא, ההנחה שהדברים לא מתחילים, איך נגיד זה, כשמאיר היום, אז אתה אומר רק רגע, היום התחיל כבר מהלילה. יש כאלה שאנשים אומרים, טוב, עד כאן היה לא שווה, עכשיו מכאן אנחנו ממשיכים מעלה, כן? היה לנו צרות, אין קשר, אין זיקה בין הגנות לבין השבח. והניתוק הזה הוא ניתוק שמדלדל את השבח. הוא גורע מהשבח. וכשאתה מחבר אותם, אז אתה לדעתי מקבל עומק של שבח.
טוב.
תחשבו על זה. ירצו יוכלו עם חיים, ירצו יוכלו צליל לחוד, חיים לחוד, כל אחד לפי מנהגו, בענייני מנגל של שלוש פעמים.